Oh, kanesti pa pula na inyan סוגיית הדימוי של ארץ ישראל הסוגיה פה בסעיפי תראו אני רק קודם כל רוצה לפנות את תשומת לבכם לזה שהסוגיה הזאת של אוויר עד ארץ ישראל סוגיה שכנראה היא מתרחבת פה באורות, בקטע הזה באורות, אני לא מדבר דווקא על הפסקה הזאת, אם שמתם לב, זה בארבעת הפסקאות האלה, ד', ה', ו', ז', זה הרע מזכיר את הסוגיה הזאת. בסוף ד' יש אוויר עד ארץ ישראל, אצלנו כל הפסקה עוסקת להסביר את, את המאמר הזה, אוויר עד ארץ מחכים. פסקה ו' יש לנו את מי שקשה לסבול יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, נכון? וגם פסקה ז' יש לנו בהמשך, מעמוד י' ב', אוויר עד ארץ ממציא את הגידול הרענן של אותיות החיים הללו. וזה כנראה שזה שני ההקשרים שיש בין פסקה ד' לפסקה ה'. פסקה ד' גם כן הזכירה את הדמיונות, וגם פסקה ה' עוסקת בדמיון, אבל נראה יותר שעיקר הקישור בין ד' ל-ה' זה על הסוף של הדברים של הרב בד' שלפי גודל התשוקה והקישור של האדם על ארץ ישראל, הרעיונות מזדקחים ניסוד אוויר עד ארץ ישראל, וזה מה שהרב הולך לבאר בפסקה ה', את היסוד הזה. אז בואו נתחיל ככה לאט לאט, להיכנס לתוך הסוגיה הזאת של הדמיון, שלפי מה שהרב מסביר בפסקה אותי, זה הסוגיה של אוויר עד ארץ ישראל, זה הנושא. כי כמו שאתם בטח הבנתם מפשט הפסקה, הרב מבין שאוויר עד ארץ ישראל מחכים, הכוונה הדמיון של ארץ ישראל מחכים. האוויר עד ארץ ישראל זה הדמיון. ננסה אחר כך קצת להסביר למה, מה הקשר בין...
זה אותו דבר.
אותו דבר, ככה אני מבין מדבר הרב פה. שזה ממש אוויר עד ארץ מחכים, כלומר הדמיון של ארץ ישראל, מחכים, כי זה מה שהרב אמר לפני כן, השכל והדמיון אחוזים זה בזה ונפעלים זה מזה, אז גם השכל לא מהיר בלי ההשכלה של הדמיון, לכן בארץ ישראל שהאוויר, הדמיון, הוא מכוון לקדושה, אז הוא גם מחכים.
זה לא שהאוויר לארץ ישראל מחכים, אז הוא מחכים גם כאילו את השכל, וגם הוא פועל על הדמיון.
אני לא הבנתי ככה, אני הבנתי שזה הפירוש של אוויר עד ארץ ישראל. ותכף נראה להסביר את הדברים קצת ו...
אנחנו מדברים דמיון, כי אפשר לשאול מה הכוונה דמיון.
זהו, אז משם אני רוצה להתחיל מזה, וזה באמת כאילו להיפתח פה קצת לתוך הסוגיה הזאת של הסביל עולם הדמיון, ואיך הרב מפרש את המושג הזה, אז בואו ניכנס פה טיפה, זה בטח ראיתם את הדברים של הרב טאו במאמר שם בשמחן אבוס קמנו, שהוא כותב שם עריכות דברים על הסוגיה של הדמיון, ראיתם את זה?
כן.
אבל בואו ננסה קצת, ניכנס לדברים דרך פסקה בעינייה, שקודם כל מכניסה אותנו טיפה להבנה של המושג דמיון, לפי מה שהרב מתייחס אליה. תראו, הרמב״ם כותב משמונה פרקים, שכוח המדמה זה כוח שיזכור את רישומי המוחשים אחרי העלמם מהחושים. זאת אומרת, אדם ראה משהו, שמע משהו, הרגיש, טעם, הריח משהו, אחרי שהחוש נעלם, החוש בדרך כלל הוא זמני, אז התוצאה של השמירה של הדבר הזה נאגר בכוח הדמיון של האדם. האם אנחנו ננסה לקרוא לכוח הדמיון? אנחנו מדגישים לכל הדברים האלה כי דמיון, בדרך כלל מה שמשתמשים היום במושג דמיון זה דמיון מודרך, לחשוב כל מיני מחשבות ולדמיין דמיונות. אבל מהרמב"ם רואים שזה לא בהכרח המושג דמיון רק לדמיין דברים, אלא הלוח הנפשי שבו נחקקים הרישומים באדם, זה נקרא דמיון. והכוח הזה, זה כוח מאוד מאוד משמעותי ומרכזי בנפש של האדם, שבעצם מאפשר לסרט שלו להתעסק בדברים שהוא צריך להתעסק בהם ולא בדברים הבסיסיים. מה זה הדברים הבסיסיים? ככל שאדם מתקדם, זה כל מיני דברים שהם כאילו מאוד אפילו בסיסיים אצלו. אתן לכם סתם כדוגמה. אדם לא שואל את עצמו בבוקר איך אני נוסע לירושלים. הוא יודע שיש תחנה, יש אוטובוס, האוטובוס מגיע לתחנה, הוא לא חושב על זה. למה הוא לא חושב? מפעם אחת הוא עשה את זה, זה נחקק אצלו בציורי המציאות שלו, ככה עושים את זה, וזהו, אוטומט הוא עושה את זה. הוא לא צריך להיזכר שהוא בא להגיד, איך נוסעים לירושלים? נזכרתי, פעם הייתי בתחנה, פעם היה שם אוטובוס. זה לא עובד ככה, נכון? זה נחקק בתוך הנפש. אבל ככל שאדם, מגיל אפס, אדם, הלוח הנפשי הזה של הדמיון של האדם, הוא צובר, צובר, עוצר כל מיני רשמים וציורים ותפיסות ודברים, והרבה מאוד מאוד מידע שבעצם נחקק בתוך לוח הלב של האדם, והוא מתנהל על פיו. הוא משאיר את המחשבה ואת השכל של האדם, דברים מסוימים, נקודתיים. ולא, הרי אם האדם היה צריך לחשוב על כל דבר, הוא לא היה גומר. כן? האדם עושה מלא דברים כאילו, שהוא קם הבוקר, הוא מתעורר, הוא לא שואל את עצמו, מה עכשיו אני עושה? צריך להתלבש. זה גרה. זה אוטומט. משאיר את המחשבה לדברים שנצרך להשקיע בהם את המחשבה. אז בעצם, לוח החיים של האדם, לוח ליבו, זה הדמיון. עכשיו בואו ננסה לראות עוד נקודה שגם הרב מזכיר אותה כאן, שבעצם ההתנהלות המעשית של האדם בסוף היא על פי מה שנחקק בו. החיים שלו הם זורמים על פי החקיקה שנחקק בנפש שלו. כלומר, על פי הדמיון. החיים לא זורמים על פי השכל. כלומר, כמו שאמרנו קודם, אדם לא חושב על כל דבר, אלא הציורים, התפיסות, ההתייחסות שלו, להרבה מאוד דברים, זה על פי מה שנחקק בלוח ליבו. בואו נראה שנייה אחת הפסקה שהרב עוסק בכוח הזה, קשור גם כן לזמן שאנחנו נמצאים בו בערב תשעה באב.
הרב, ביחס ל... הרב דיבר על דברים שנחקקים ברמב"ם, זה מופיע בעיקר ביחס לחושים.
כן.
האם זה נכון ביחס
להשכלות,
השכלות?
בוודאי.
למרות שהרב משנה לא מתייחס לזה.
נכון, הרב בעיקר מתייחס על דברים שנחקקים על ידי החושים, כדבר בסיסי, אבל ברור שגם העמל של האדם בתורה, וגם ההתעלות המוסרית שלו, כל זה נחקק. זה, אז אני לא יודע אם הרב מתכוון דווקא חושים. למשל, אדם הולך לכותל, היה לו איזו התרוממות. זה נחקק לו, כותל התרוממות. זהו, הוא יודע, כותל זה מקום קדוש. נכון? אבל זה לא חוש. הוא לא הרגיש את זה בחוש, אבל הוא חווה את זה כאילו בחיים שלו. ויש חוויות שאדם חווה דרך הרגש, דרך הרצון, יש חוויות שאדם חווה דרך המחשבה. פוגש דברים במחשבה שלו. אז כן, תראה, בסדר, צריך להעריך בזה קצת. אצל ילדים, כשכוח השכל לא מספיק מפותח, או לא, עדיין לא כל כך מפותח, אז הם, כוח הזיכרון שלהם מאוד דומיננטי, הזיכרון הנפשי, ואין להם כאילו מחסומים עדיין את המחסום הזה שבין השכל לבין האישיות. ומה שאתה אומר להם זה מיד חודר כאילו לתוך הלב. לתוך הזה, אני תמיד אומר, אתם יודעים איזה סיפור הילדים הכי אוהבים לשמוע? זה סיפור שהם שמעו אחרי הרבה פעמים. זה הזוי. זה הפוך. בדרך כלל, אדם מבוגר, הוא רק שמע במילה אחת מה שהיה נראה לו כמו שהוא מכיר, אומר, אני יודע, אני מבין, אני מכיר, שמעתי את זה כבר. ילדים, אתה אומר, איזה סיפור אתה רוצה? את הסיפור שסיפרת אתמול. הוא כבר סיפר לנו את זה אתמול, לא רוצה עוד פעם. ועוד פעם, ועוד פעם. אתם יודעים למה זה? כי אנשים מבוגרים, הם שומעים דברים דרך הראש. ובראש, מה שכבר נשמע או משעמם כבר, פגשתי את זה כבר. הילדים שומעים דברים דרך הלב. דרך ה... לא, אין להם את השכל שחוצץ. אז מה הם הכי אוהבים? כמו שאדם אוהב את הטעם שהוא הכי טעים לו. הוא טעם משהו טעים, את זה הוא רוצה עוד פעם. אז סיפור, זאת אומרת, סיפור של אתמול מאוד ריגש אותו. זאת אומרת, הסיפור של אתמול. כי זה הכי נגע בו, כי זה... כי אין את החציצה הזאת שהשכל חוצץ בין האישיות לבין הדברים, אלא הם חווים את הדברים בצורה...
לא מצוין שדמיון זה לב? זה לא נראה.
יכול להיות, כן. יכול להיות גם לב. הדת היום, השבותה היא לבביך. נחקוק את זה בתוך הלב. כן. אפשר לקרוא לזה לב, אם תרצו. לוח החיים של האדם. מה כתוב בעצם החיים שלו, במה? אתה צודק, זה גם, זה כלול, זה ודאי כולל גם דברים שאדם למד. זה לפעמים אדם לא זוכר, הרבה פעמים קורה שאדם, נגיד, הוא למד מסכת מסוימת. מה כתוב במסכת הזאת? הוא לא יודע להגיד. אבל הוא יודע, זה מסכת שלמדת, הוא אוהב אותה, קשור אליה, הוא שייך אליה, ולמדתי את המסכת הזאת. כי למה? כי זה, הוא לא יודע להגיד, הוא לא זכר, אבל זה נחקק, זה מסכת שעבדתי עליה קשה. אני לא יודע עכשיו להסביר מה בדיוק כתוב שאני לא זוכר, אני זוכר את הסוגיה, אני זוכר. הסוגיה היא, לא זוכר מה כתוב בפרוטרות, זה בשכל, אני לא זוכר. בהרגשה, זה קשור לדברים של הרב על היזהרו בזקן שחר תלמודו מחמת הנוצר שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. ממש דוגמה חיה לדבר הזה. זקן שחר תלמודו. הוא לא זוכר כלום. בראש. אבל בנפש, הכל חקוק בתוכו. כמו שברי לוחות. שברי לוחות ראשונות, הרי לא כתוב בהם כלום, כי המכתב הכתב למחרות על חקוק בתוך הלוחות. אז אתה לא רואה שום אותיות, כי שזה נשבר. זה לא שברי אותיות כאלה. כלום אתה לא רואה. אבל זה לוח שהיה חקוק בו דברי אלוהים חיים. זה שברי לוחות. וזה קדוש. זה מונח בארון. כן.
הדמיונות, חלומות, כל מיני הזיות. למשל, זה לא קרה כזיות, גם בכל מיני. מה שאנחנו בדרך כלל מדברים עם דמיון, לדמיין כל מיני דברים.
כן.
אז זה נובע מזה שאין ביקורת שכלית, זה משהו.
בדיוק. זה נובע מזה שאדם פגש כל מיני דברים. הרי אדם לא מדמיין דברים שהוא לא פגש אותם בכלל. פגש ציור כזה, תמונה כזאת וזה, והדמיון מרכיב לו אותם, במיוחד בזמן שהשכל פחות עובד. אז הדמיון, כן, כן, מהשינה או משהו כזה, אז הדמיון מדמה ומחבר ומפריד דברים. אבל בואו נראה שני אחד, נתחיל קצת להיכנס לזה דרך הדברים שהרב כאן. מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, שנאמר גם כי יזק ושווה סתם תפילתי. אף פי שערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, שנאמר שמעה תפילתי השם ושבעתי האזינה אל דמעתי אל תחרש. אומר הרב, האדם צריך לשלמותו את שלמות השכל, להשלים את שכלו בידיעות נכונות והבנות אמיתיות. אבל בזה עוד לא יהיה שלם בכל דרכיו אם לא ילווה לו שלמות הכוח המדמה. שהוא, כלומר, שיהיו ציוריו. הרב משתמש המון בביטוי הזה, ציורים. כי ציור זה איך הדבר מצטייר בנפש. יש, בנפש מצטייר לו כדבר טוב, כדבר לא טוב. איך הציור, איך זה נתפס לאדם? אז לפני שהוא חושב. אתה אומר לאדם משהו שם, עוד לפני שהוא חשב עליו, יש לו ציור על הדבר. שיהיו ציורה וכוחו הדמיונים מיוסדים על עומק היושר, שבא משורת השכל והחוכמה. שלמות הכוח הדמיוני, זה שהציורים, הכוח הדמיוני שלו, הם מיוסדים על אמת, על טוב, על מה שמצד האמת, הוא בא משורת השכל והחוכמה. אבל זה מיוסד אליו לא כי, לא בהכרח כי הוא הגיע דרך החוכמה, אלא כי יכול להיות עוד דרכים. יכול להיות שהוא למד והציורים שלו הפכו להיות כאלה, ויכול להיות שהוא גדל בסביבה כזאת. אמנם, והנה בית המקדש נקרא נויו של עולם ובית תפילה לכל העמים. מה המשמעות של הביטויים האלה ביחס לבית המקדש? נויו של עולם. הנוי האמיתי הוא השלמת כוח המדמה כפי השורה השכלית. מה זה נוי? יופי, התאמה. ההתאמה הכי יפה זה שהאדם הוא כפי האמת, כפי הטוב, כפי השלמות השכלית, כפי השורה השכלית, ככה הוא גם מצויר בעצמו, כוח המדמה שלו הוא כזה. שמזה תימשך הדרכה מוסרית נעלה בעולם. למה זה הנוי? כי כשהתורה כתובה לאדם לא רק בראש, אלא גם בלב, אז הוא מתנהג על פיה, הוא חי על פיה. אז תימשך מזה הדרכה מוסרית נעלה בעולם. ועיקר התפילה בנויה על זה השלמות. כל עניינה של התפילה, הרי מה זה תפילה? לקחת את האמיתות ולהתרגש ולרצות בהם. נכון, לרצות בהם, להתרגש מהם, ועל ידי כך לחקוק אותם בכוח המדמה. זה תפילה. תפילה זה לקיחת השכל וחקיקתו בכוח המדמה על ידי רגש ורצון. זה המשמעות של המושג תפילה. אז אם כן, בית המקדש הוא נויו של עולם, צד אחד, מצד שני, הוא נקרא גם בית תפילה לכל העמים. אז עיקר התפילה בנויה על זה השלמות. אמנם כל זמן שמרכז השלמות הכללי של השיווי הכולל של כלל האנושיות, של השכל עם ציור המדמה היה בעולם, זה בית המקדש, היה מרכז של שיווי כולל של השכל עם הציור והמדמה. בית המקדש זה לא רק בית שבו היו עושים קורבנות, אלא עובדים את הקדוש ברוך הוא ומקרים קורבנות, אלא זה היה מקום שעניינו היה להתאים ולהשוות את האמת ואת הידיעות של השכל עם האישיות עצמה. זה הסגולה של בית המקדש, זה מה שהוא יוצר. אז כשזה היה בעולם, היה נקל גם לכל יחיד לכוון דרכיו ולדחי ציורה על פי חוקי השכל, על פי חוקי השכל. ובהתרומם כוח המדמה, יהיה נכון לפעול גדולות וטובות. כשאדם, כוח המדמה שלו ישר ומרומם וזה, אז כמו שאמרנו, הפעולות, ההתנהגות היא תוצר של כוח המדמה. אז גם הוא פועל גדולות וטובות. אבל כשמיום שחרר בית המקדש, בטל מרכז הכללי של קישור של הכוחות הדמיוניים שהם חוקי נפש האנושית אל אור השכל, ננעלו שערי תפילה. מה המשמעות של נעילת שערי התפילה? כוח הדמיוני נעול. מלהשפיע עליו בצורה שלמה כמו שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים. כי כל יחיד ודאי כשלו מאוד לרומם כוחו המדמה לבדו אל מרומי השכל. לפעמים בהתגברות כוח המדמה יתאה היחיד בדרך השכל. ועל ידי ההתרגשות יצא משורה ישרה. אחר כך הרב הסביר מה זה שערי דימה לא ננעלו. כל זה הוא רק כל זמן שאדם בא לצייר ציורים לטוב בכוח המדמה בבחירתו, שצריך לזה מנהל כללי, שזה בית המקדש, שחסרנו בעווננו מיוב שנוטל כבוד מבית חיינו. מה זה בית חיינו? הרב מסביר, זה כוח המדמה. הכבוד נוטל מבית החיים. הוא אומר, בית החיים הוא כוח המדמה. למה הוא נקרא בית החיים? כי על הציר, שהוא הציר שלו יסוף כל חיי אדם בתשוקות. מה אדם משתוקק? מה אדם נוטה? מה אדם עושה? מה אדם פועל? על פי מה שחקוק בתוכו. אז אם כן, בית החיים שלו, זה כוח המדמה. כי על פי זה הוא חי. על פי זה הוא עושה דברים, הוא מבקש דברים, הוא רוצה, הוא פועל. על פי מה שחקוק בתוכו. זה נקרא בית החיים של האדם. כשבית המקדש נחרב, אז נוטל כבוד מבית חיינו. הכבוד זה השכל האלוהי הטהור, אין כבוד אל התורה. נוטל הכבוד מבית החיים, בחורבן בית המקדש. כלומר, התנתק הקשר, היופי, ההתאמה שבין השכל לבין כוח המדמה. זה מה שקרה בחורבן בית המקדש. אמנם בשעה שמתגברת על אדם צורה וטובה, בלא בחירתו ונטיותיו בחיריות, אלא כעניין תולדה מכל הדרכים הטועים השכלים שמתאמס תמיד להדריך בהם את נפשו, אדם לומד ומתקדש, ואז משהו פתאום פועל עליו, דמעה. זה דמעות. כשבאים הכוחות בנפש לידי נקודה מרכזית, מתעורר אדם ברגש נעלה מכוחו, והדמעות משתפחות בנפשו. כשבאים הכוחות בנפש לידי נקודה מרכזית, הדמעות משתפחות ברוב געגועיו לטוב ולחסד עליון, צמא נפשי אלוהים לאל חי, בהתגברות מדעית וצירות כזאת, עשה אלוהים את האדם ישר שתנעלה ותומת נפשו באורך מישרים תמיד. זה חוקק את זה בתוכו וזה מנהל אותו בצורה נכונה. כן, שערי דימות לא ננעלו, כמו שכתוב על דימתי אל תחרש. פעולת ההפקת הבקשה תלוי פנים ידועים כפי ערך השלמות שתפילה כזאת מסוות לאדם, מצבו כלי, בסדר. אתם רואים שהרב מזכיר כאן שבית המקדש זה מקום החיבור של השכל וכוח המדמה. במקום אחר בברכות בית, בסוגיה של בצלאל, אם אתם זוכרים, הרב אומר שם שבצלאל נקרא פרנס. אין אם אני פרנס על הציבור, אם כן נלחים בציבור. הרב אומר שם, למה בצלאל נקרא פרנס? איך הוא מנהיג את עם ישראל במשהו? כן. עצם זה שהוא יוצר בית המקדש כלים בצורה מסוימת, זה הנהגה. כי מי שרואה את הכלים האלה, זה פועל עליו. בית המקדש, המשכן פועל, מזיז אותו קדימה. אז זה הנהגה, זה נקרא פרנסות. אני אצלב לכם.
דמיון, כאילו, דמיון והרצון, קצת...
זה לא אותו דבר. הרצון והרגש, זה שני כוחות אחרים בנפש האדם. תשוקה, הרצון, הרגש, משהו מתרגש. אבל איפה זה, מה נחקק כתוצאה מהדבר הזה? זה, הרצון, הוא הופך את הדבר השכלי להיות שייך אליך, הרצון שלך. אבל לידי זה חוקק את זה בתוכך. ההרגשה שאדם מתרגש מדברים גדולים ושכליים ואמיתיים, זה יותר נוגע, השכל הוא יותר מופשט. הרגש והרצון הם יותר חומריים. הם גם ממילא השכל הוא פועל והרגש והרצון הם מתפעלים. אבל על ידי ההתפעלות הזאת, שזה בתוך האישיות של אדם, זה נחקק בתוכו.
מהשכל לרגש והרצון ומהרגש והרצון לדמיון?
כן. זה מה שעושים בתפילה. 19 ברכות בתפילה, זה האמיתות שצריכות להיות בעולם. מה אנחנו עושים בתפילה? מבקשים אותם, רוצים אותם, מתרגשים מהם. על ידי זה, הם נחקקים בתוך האישות שם. זה התפקיד של התפילה. לחקוק את האמת, את השכל, על ידי הרגש והרצון בדמיון. זה פעולת התפילה. לכן בית המקדש נקרא בית תפילה. לא רק כי מתפללים שם 18, אלא כי זה מה שבית המקדש עושה. הוא פועל לקחת את כל האמיתות שקיימות בעולם ולחקוק אותן בתוך הנפש של האדם. אדם, דוגמה קטנטנה לדבר הזה, מגמרה, מסכת בבטרה, ששם רואים את הדבר הזה בצורה ברורה, וגם זה קשור גם להמשך הפסקה, ותראו מקור של ספר 3. מה אומרת? ורם זכור אותו איש לטוב, ויהושע בן גם לשמו, שלמלא משתקחה תורה מישראל, מי שבצחי המשך לא אוהב מלמדו תורה, מי שאין לא אוהב לא הלמד. מה ידרוש? מתם אותם, מתם אתם. התקים יהושע משהו מלמדי תלכות בירושלים. הוא תיקן שיהיה תלמודי תורה בעם ישראל, איפה? רק בירושלים. מה ידרוש? כי מציון תצא תורה, זה על השם ירושלים. איפה אפשר ללמוד תורה? רק בירושלים. או מאבא. כאילו, או זה בצורה אינטואיטיבית נכנס דרך ההורים, מאבא, או בירושלים. זה שתי אפשרות ללמוד תורה. בלי זה אי אפשר ללמוד. למה? עשה תלמוד תורה בכל מקום. אומר תוספות, לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה. כי דרשנו בספרי למען תלמד ליראה, גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד, לפי שהיה עומד בירושלים עד שיוכל מעשר שני שלו, והיה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמיים בעבודה, היה גם הוא מכוון ליראת שמיים ועוסק בתורה. אז מה, תראו מה כתוב פה בתוספות. למה דווקא בירושלים מציעים את התורה דבר השם בירושלים? כי איך לומדים תורה? רק שאתה בתוך האטמוספירה הזאת. הילד מגיע לירושלים, הוא רואה, מה הוא רואה? הוא רואה קדושה, הוא רואה עירת שמיים, הוא רואה אהבת השם. זה מה שהוא רואה, זה מה שהוא חווה. זה מקום, זה בסיס ללמוד תורה. על בסיס כזה יכול ללמוד. כי רק ככה לימוד, הוא יסביר לו את זה, הוא יקרב אותו עוד יותר לזה. למה? למה שהוא כבר עומד עליו, הוא רואה. הוא רואה קדושה גדולה, הוא רואה כהנים עוסקים בעבודה. אז עולם הדמיון שלו חווה ופוגש את האמת, את הטוב. אז אחר כך הוא גם לומד את זה. רואים כאן, אז מדברי הגמרא על הדוגמה, זה, פה זה מה כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. איך בית המקדש היה יוצר מציאות חיים כזאת שהיא לא מתחילה בשכל, היא מתחילה בעצם המציאות של החיים של האדם. בכוח הדמיון שלו, בחקיקה הטבעית, מה בן אדם היה פוגש, מה בן אדם היה רואה, ועל גבי זה הוא היה מכוון, איך אתה אומר כאן? מכוון ליראת שמיים ועוסק בתורה, ומכוון ליבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה.
זה מה שנקרא תורת חיים. זה תורה שמיד היא נפגשת עם החיים, וכאילו מיד נחקקת
בהם, לא? אני מתחיל עוד לפני כאילו הלימוד. כי לימוד של ילדים הוא לא מתחיל מהלימוד השכלי. הוא מתחיל מפגש החיים של הילדים. יש להם איזשהו ציורים דמיוניים, לכל אדם יש ציור דמיוני, מה זה יום כיפור? מה זה תשעה באב? מה הציור שלו? לפי משהו בילדות. יום כיפור, אני יודע מה יום כיפור. הוא ראה אז, אני זוכר שפעם, כשהיינו בישיבה מצפה רמון, אז הרב אהוד ברזילי, איזה חצי גדי בך אמרנו, ביום כיפור, הרב אלי בזק היה חזן, אני לא הייתי בתפילות, אבל היה רועד מול הארון, כאילו, וזה. הוא אמר, זה מה שהילדים צריכים לראות. את הרעדה שלו מול הארון, את ה... מצרב להם כאילו יראת שמיים, קדושה. זה תפיסה של יום כיפור. רק אדם יכול ללמוד ולהרחיב, אבל זה בא על בסיס של מציאות חיה. בית המקדש זה היה מציאות שכל עם ישראל היו מחוברים דרכה אל הקדושה. על בסיס של הדבר הזה מגיע השכל הכי בהיר, הכי טהור, הכי... אז טוב, בוא עוד פסקה אחת שקשורה לפסקה שלנו, ואז ניכנס אל הפסקה שלנו. בפנקסי הראייה, פסקה מאוד מאוד קשורה לסוגיה הזאת. מקור מספר 2, הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. הרבה שאלו על הפסקה הזאת, מה זה דומה? זה נשמע הפוך כאילו. מי שדר בארץ ישראל הוא רק דומה כמי שיש לו אלוה, אבל באמת אין לו. ומי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, אבל באמת מה? יש לו? זה הפוך. הרב מסביר, נכון, שאלו את זה, הרב מסביר את הדברים דומה, אפילו הדמיון שלו, אפילו הדומה הוא כמי שיש לו אלוה. בוודאי השכל. רבותא קמא שבלן, שאפילו כוח הדמיון שבארץ ישראל, הוא גם כן מיוסד על יסודי האמת והטהרה. הוא דומה, אפילו הדומה שלו, זה כמי שיש לו. שתמציתו, הכרת אלוהות, תמצית של כוח הדמיון, מיוסדת על האמת ולטהרה, ועל מפגש, על הכרה של הקדוש. וזה דומה כמי שיש לו אלוה. ודמיונות שלו חוץ לארץ, הם חשוכים, ומחשיכים, ומחיקים את האדם מקונו, כי משהו פוגש שם בדיוק את ההפך של זה. את ההרחקה, את הניתוק, שכחה, הוא פוגש את השכחי אלוהים, את הגויים שכחי אלוהים. על כן הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. על כן גם הרעיון הדמיוני שלו בארץ ישראל מעלה חשובה. ולכן הרב אומר, כיוון שהדמיון שבארץ ישראל הוא מכוון ומדויק ומתאים לקדושה, הייתה ארץ הנבואה, שצריכה גם כן לעילויו של כוח המדמה והשלמתו, כי דבר הרמב"ם מורה נבוכים. כי ביד הנביאים הדמה. זה זקוק לכוח הדמיון בצורה תאורה ונקייה. על כן היא מחפרת אבון, ארץ ישראל מחפרת אבון, הגמרא אומרת, נכון, כל הדר בנשו אבון, כי עיקר פגם האבון היא, הוא מה, מפני שפועל להחשיך את מאורו של כוח הדמיון. תראו מה אומר כאן, מה האבון גורם לאדם? דמיון שהוא רחוק מהקדוש ברוך. כי האבון זה מזיד, זה נכון, זה חטא, שוגג, אבון מזיד, פשע, מרד. אבון מזיד. המזיד, אדם עושה משהו במזיד, הוא כאילו בציור שלו הוא נגד, הוא רחוק, הוא אנטי. אדם שוגג, אדם לפחות במחשבה, במעשה הוא עשה פגם. אבל במחשבה הוא לא, בטעות זה לא. במזיד הוא במחשבה עשה נגד. אדם אומר כאן, עיקר הפגם של האבון זה שהוא פועל להחשיך את מאורו של כוח הדמיון. זאת אומרת, אני לא יודע אם האמרה מתכוונת, כמו שאמרתי, שבדמיון נדמה לו שהוא רחוק וזה מחשיך לו את זה. פה הכוונה, האבון הוא מחשיך את הדמיון, כלומר הוא מטמא אותו, את הכוח הנפשי הזה של האדם, ואז שאין השכל יכול לו, ואז התוצאה שהשכל מתנתק מהדמיון, והוא לא מגיע למקומות שהוא יכול להגיע. אבל בארץ ישראל גם הדמיון עצמו אינו מחשיך, שימו לב לביטוי של הרב עכשיו, כי חיי נשמות, אוויר ארצך. אתם רואים איך הרב מסביר? שוב פעם, פעם שנייה, מה זה אוויר? דמיון. האוויר של ארץ ישראל, כלומר, הדמיון של ארץ ישראל, הוא יסוד לחיי נשמות. אני אומר, אז תשימו לב לדבר הזה, לפעם שנייה, שזה קצת.
זה דמיון.
מה הקשר ביניהם? אז אני רוצה להגיד שתי הסברות, תגידו לי מה אתם אומרים עליהם, שאלו במחשבתי. למה הרב... ככה מסביר את הדברים, מי שיעקב אחרי דבר, הבאתי פה עוד הרבה מקורות על זה, ככה מסביר אוויר עד ארץ ישראל מחכים לפחות, בהסבר המרכזי שלו.
אני יכול להבין לפי פשט שזה לאווירה, כאילו של
אווירה. אווירה, זהו. יכול להיות שזה כוונה אוויר עד ארץ ישראל, מה כוונה אוויר? כוונה האטמוספירה של ארץ ישראל היא שייכת, קרובה, קשורה לקודש. אז האטמוספירה הזאת, זה עולם הדמיון של האדם. זה תפיסת המציאות שלו, ככה הוא מסתכל על המציאות. זה תואם את השכל, אחר הוא מחכים. אבל היא נראה עוד אפשרות, ותאף תראו שכנראה זה גם אפשרות נכונה, אולי יותר מדויקת, אני לא יודע, תאף נבדוק את הדברים. אוויר, יש לו משמעות גם, מה זה האוויר של האדם? זה הבסיס שלו, כאילו בלי אוויר הוא לא, אין לו אוויר. זה הבסיס, בלי זה הוא לא יכול לחיות. אז אוויר עד ארץ ישראל, הדמיון זה הבסיס. שעל גביו אפשר לבנות את ההשכלות, את הנבואה, את ההחכמה, כשזה תואם את זה. אז הבסיס טהור, הבסיס נקי, הבסיס מתאים. אז זה כמו, כאילו כמו משל. כשהאוויר לא זך, אז אתה לא יכול לנשום, אתה לא יכול גם לחשוב. והאוויר של ארץ ישראל הוא אוויר של, הוא אוויר מזוכח. אז הוא בסיס, כאילו יש פה בסיס מזוכח הזה. למה אני אומר את זה? כי תראו, הבאתי לכם את זה פה, הבאתי את זה רגע. הבאתי את זה, אנחנו מדפדף, באורות ישראל תתהי. בואו נקרא שנייה אחת, ומשם נבוא לפסקה שלנו. תסתכלו שנייה אחת, אורות ישראל תתהי. אני חוקר שנייה במושג אוויר, מה זה אוויר עד ארץ ישראל. פה כתוב ככה. כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, עמוד קופה אין א', פיזית, שעם ישראל יהיה חזק פיזית בגופו. תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. מה קשור? זה שבן אדם חזק פיזית זה מגביר את הקדושה. קשור לאורות התחייה למד ג' למד א', בסדר? כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. הקשר עכשיו בין המוצקות של ילדי ישראל לבין האוויר של העולם. אז פה ממש נראה שהכוונה, הבסיס חזק, בסיס בריא, על גבי זה אפשר לבנות. אוויר, בסיס. כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו, ואין צדיק בעולם שגיד כעושה של כנסת ישראל כולה. מובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כלות ישראל זה היסוד לאור העולם. יסוד. אוויר, יסוד, הבסיס. לקודש העולם, לגילוי האלוהות בעולם, לטהרת המידות, לרוממות הצדק והופעת המוסר בניצחונו בעולם. אז יש פה בסיס לכל ההערה הגדולה הרוחנית לחול עליה. ביחס לחיבורו של כל יחיד מקלות האומה, כל אחד מישראל יוצא דיק וקדוש, כל דבר גשמי ישראלי הוא מוכן לקדושה והצילות עליונה, פיתוח אומץ הגופני שבישראל יוצא מן הכוח אל הפועל, אימוצי נשמה נפלאים. כשהגוף בריא, אז הנשמה יכולה להתאמץ לכיוון הרוחני שלה, בלי להתעסק עם הגוף. והאורה העליון של תורה ימצא את הבסיס האיתן הראוי לו, ויקום לנו מאורי עולם אנשי רוח אלוהים, כברי כוח שרים עם אלוהים ועם אנשים ויכולים להם. אז זה בסיס איתן. אתם רואים, מפה אני רוצה רק להוכיח שהאוויר של ארץ ישראל, זה הכוונה הבסיס הבריא של ארץ ישראל.
אין לי מילה, זה גמרא שאומרת שאני מבפה לא כמו מארץ ישראל, אוויר יהיה או אוריה.
בברדת הקפה.
אז גם שם זה כאילו קשור לאוויר, שזה אוריה כאילו.
יפה, לא זכרת את ה... זה לא סנטים להקשר הזה, שם אוריה, מה היא אוריה? אוויר יהיה. כאילו אוויר שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה. טוב, בואו נכנס עכשיו קצת אלינו לפסקה שלנו. אחר כך, טוב, בואו נתחיל ככה לאט לאט. הרב אומר ככה, הדמיון של ארץ ישראל הוא ארבעה דברים. שמתי לב שהרב אומר כאן ארבעה דברים פה, ואחר כך ארבעה דברים הפוכים. צלול, ברור, נקי וטהור. בואו נדבר, נסביר שאחת עברית. זה נשמע אותו דבר. כיף אל העניין במילים שונות, אבל כנראה שלא. צלול, צלול, כמו מים צלולים. מים צלולים הם לא בהכרח ברורים. ברורים, ברור זה מבורר מאיזה לפעמים מים צלולים, אבל למטה יש אחירות מסוימת. אז צלול וברור. נקי זה לא בהכרח כמו צלול, כי מים צלולים הם לא בהכרח נקיים. יכול להיות שיש פה כל מיני דברים שאתה לא רואה אותם, אבל הם לא נקיים. הם צלולים ולא נקיים. צלול כאילו זה מה שאתה רואה. טהור זה כבר קשור לא רק לנקיות ולצלילות ולברירות, אלא טהרה זה קשור לעולם הרוח. טהרה זה כמו מים שמטהרים. כן? לא כל מים מטהרים, גם הם צלולים, הם משאובים, הם לא מטהרים. קיצור, יש פה ארבעה דברים שהם לא בהכרח שורים אחד לשני, אני לא יודע להסביר בדיוק מה הרב מנסה לרמוז כאן דרך הדברים האלה וזה. אבל תראו, הרב אומר, מסוגל להופעת האמת האלוהית, להלבשת החפץ המרומם והנשגב, של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. הרב מדבר כאן על שני דברים. הוא מסוגל להופעת האמת, ולהלבשת החפץ. אמת זה שכל, וחפץ זה רצון. הוא מסוגל להופעת האמת, שהאמת תופיע דרכו, ולהלביש את החפץ. כשאדם רצונות כבירים נשגבים, זה מלביש את הרצון, הרצון מתלבש בכוח הדמיון ומוציא מן הכוח אל הפועל, כמו שאמרנו, בית החיים זה כוח הדמיון, יוצא מן הכוח אל הפועל על ידי הכוח הדמיוני של האדם. והחפץ המורם והנשגב שלנו גם האידיאלית של בנות הקודש. מוכן להסברת נבואה ואורותיה, להבקת רוח הקודש וזה הרב. עכשיו, הרב אמר כאן ארבעה דברים, אבל פה זה נשמע שוב פעם שתיים, כאילו, אמת וחפץ ונבואה ורוח הקודש. אולי זה שני דברים, ככה הרב טאו הבין בהערות שלו שם על זה. זה פה הופעת האמת, זה כנגד נבואה ואורותיה, והלבשת החפץ המרומם זה כנגד אבקת רוח הקודש. רוח הקודש גם לרצון, חפץ המרומם, שאדם מתרומם לחפצים גדולים, וזה מבהיק את זה. עכשיו, זה הדמיון של ארץ ישראל. ומה זאת? הדמיון אשר בארץ העמים, שימו לב להבדל בלשון של הרב. בדמיון של ארץ ישראל קורא לזה הדמיון של ארץ ישראל, לא אשר בארץ ישראל. ולעומת זאת, הדמיון אשר בארץ העמים זה לא דמיון של ארץ העמים, אלא אשר ב. ולמה? אז נראה על פי הדברים שלמדנו כבר עד עכשיו בהראות ארץ ישראל. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית עם האומה. דמיון שבארץ זה דמיון של הארץ. זה לא משהו חיצוני לארץ, זה דמיון של הארץ. כשיהודי יושב בארץ וכוח הדמיון שלו עובד, זה דמיון של הארץ. כמו וכיפר אדמתו מקף עמו. אדמתו שווה עמו. האדמה והעם זה חטיבה אחת, זה קשר חיים אחד. אז לכן זה הדמיון של ארץ ישראל. לעומת ארץ העמים, שזה לא דמיון של ארץ העמים. אין חיבור בין הארץ לבין דמיון. זה דמיון שבארץ העמים. אשר בארץ העמים. שימו לב, הרב אומר כאן בדיוק את ההפכים, אבל בסדר לא בדיוק, לא לגמרי דומה. אחור זה ודאי ההפך של צלול, נכון? אחור. מעורב במחשקים זה הפך של ברור. ברור זה מבורר, פה מעורבב עם כל מיני דברים אחרים. צללי טומאה, צללים זה, צללי של טומאה זה נראה הפך מטהור. טומאה, טהור. וזיהום, הפך מנקי, נקי ומזוהם. נכון? אני לא יודע למה הרב הפך פה את הסדר, צללי טומאה וזיהום. לא יוכל להתנשא למרומי קודש, שזה אבקת רוח הקודש, הלבשת החפץ המרומם, ולא יוכל להיות בסיס לשיפת האורה המתעלה מכל שיפות העולמים ומצרים, זה כנראה מתייחס הופעת האמת העליונה, הסברת נבואה ואורותיה. הדמיון הוא כוח שמסביר את הנבואה. כי הנביאים הרי, מה אתה רואה? מה כל שקד אני רואה? כן? זה תיאור של עניינים רוחניים, ושל מגמות רוחניות שמתבטאות בהסברות דמיוניות. אני רואה מנורה, אני רואה איזה סיר נפוח ופניו פונים צפונה. נכון? אז זה דרך שדרכו מסבירים את הנבואה. מוכן להסברת הנבואה. להבהקת רוח הקודש. רוח הקודש בוהקת דרכו. לכן הוא לא יכול להיות בסיס לשפעת ההוראה האלוהית המתעלה מכל שפלות העולמים ומצריהם. שזה יתנסה למרומי הקודש, אמרנו, זה שייך לרוח הקודש ולהלבשת החפץ, ולהיות בסיס לשפעת ההוראה. המתעלה מכל שפלות העולמים ומצריהם, שזה שפעת ההוראה, זה הנבואה. מתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה, ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה, הדמיון ודאי נפעל מהשכל. כמו שהתחלנו להסביר את כל ההסברה בהתחלה. השכל ודאי חוקק ראשונים בתוך הדמיון. אבל הרב אומר כאן שגם השכל נפעל מהדמיון. כי כיוון שהדמיון של האדם הוא מיושר או מכוון, אז השכל הטהור יכול להופיע על גביו ולצלול למקומות הכי עמוקים והכי פנימיים. אז לכן...
רק השכל הטהור לא נשפע? רק שהדמיון טהור זה שכל נשפע ממנו?
גם להפך, כשהשכל תמה, הדמיון תמה, סליחה, אז השכל גם מושפע מהדבר הזה. זאת הסיבה שהרבה מאוד יסרון, זה מה שהרב הסביר כאן, שהאבון זה הפגם שהוא גורם. האבון גורם החשכה של הדמיון, והתוצאה שהשכל יכול להתרומם. כי זה קשור אחד בשני לגמרי. ואתם רואים, הרב חוזר פעם פעם, בסיס. הדמיון זה הבסיס, צורת החיים, אופי החיים של האדם. נכון, חז"ל אומרים שאסור לראות כל מיני דברים, אסור לראות פני גוי, פני רשע, פני צועה. למה? כי המראה, מראות אסורות, כי המראה בעצם הוא יוצר לאדם התייחסות או שייכות נפשית למקומות שהם מקומות הפוכים מהאמת ומהטוב, וממילא זה מחשיך לו את היכולת להתרומם אליהם. זה התוצאה של הדבר.
הרב הכלי, דברי החלק של הדיון, כאילו לא סיימנו את כל המקורות של הרב הביא לדמיון, אבל בהבנה פה, כאילו לא הבנו אם הדמיון, כי הדוגמה של הרב הביא על הסיר נפוח, על הקרש הקץ, זה באמת מאוד פשוט, כאילו דרך הדמיון הוא מבין את המחזה הנבואי, אבל נגיד שקדוש ברוך הוא נתן לנו משה תורה בסיני, גם היה שם חלק של הדמיון, כאילו הוא יכול לנתן דברים פשוטים, דברים ברורים, דברים כאילו חתוכים. כאילו איפה הדמיון כל פעם, בנבואות שהיה הקדוש ברוך הוא מביא מחזה, אז פשוט מה הדמיון עושה שם?
למרות שכאילו לא אומרים לך זה, הוא בא, אומר איזו אמירה, לך תעשה ככה, תעשה שם, האם גם שם כאילו הדיון הוא חלק מהזה, או שכאילו?
בפרשה שעוסקת בהבדל שבין נבואת משה רבנו לשאר הנביאים, כתוב שם, אם יהיה נביאכם במראה, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה. זה נשמע שאצל משה רבנו, זה לא במראה ובחלום, ששם עובד כוח הדמיון, אלא בספקלר המהירה, דרך מקומות יותר עליונים. אבל הנה חינמי, זה שייך למדרגה המיוחדת של נבואת השם משה רבנו. אבל שאר הנביאים הם כן שייכים למדרגה של הדמיון, ודרך זה עובר. אבל אני אומר, זה לא רק מסביר את הנבואה, כמו שהרב כתב כאן, מוכן להסברת הנבואה. אלא, זה, לפי מה שאני אומר כאן במשפט האחרון, זה הבסיס לנבואה. בלי זה, השכל לא יכול להגיע אל המדרגה העליונה שלו, שזה הנבואה. כדי מה שאומר כאן, לכן לא יוכל גם השכל שבחול להיות מאיר באורו, שבארץ ישראל. אוויר עד עשר מחכים, כלומר, אומר, למה בארץ ישראל יש נבואה ולא בחוץ לארץ, כמו שכתוב בפסקה הבאה? הרב מזכיר בפסקה הבאה. כי בארץ ישראל הדמיון טהור, זך, לכן אפשר להגיע לנבואה. בחוץ לארץ הדמיון אחור, וכל מה שהוא אמר כאן, מאורה במחשקים, צלל תומה וזיהום, לכן אפשר להתנבא. מה הקשר? יש קשר עמוק מאוד בין הערת השכל, הופעת השכל העליון, הנבואה, לבין הבסיס שעליו זה עומד, שעל זה זה עומד. הבסיס הוא הדמיון.
אבל איך אתם מסבירים את סוף הפסקה הגרון של ניסוד אוויר את הסל חופף על כל
מיני?
מה שהרב אומר בסוף פסקה ד'
כן.
שרק כאילו היסוד, כאילו, מה הרב מתכוון? זה יסוד אוויר את הסל חופף על כל מי שמצפה לראותה, שזה משפיע ופועל עליו.
בדיוק, זה החידוש כנראה שבפסקה ד' שמי שמצפה, שמחו את ירושלים וגיעו בה כל אוהביה, מי שאוהב, ולא כל, לא כתוב כל יושביה, אלא כל אוהביה, שמי שמצפה ומשתוקק לארץ ישראל, אז האוויר של ארץ ישראל גם משפיע עליו.
כן,
אבל איזה השפעה?
מפגש, אבל באמת.
נכון, ולכן באמת הרעיונות מזדקחים. זה לא הופך אותו להיות נביא, מי שמשתוקק לארץ ישראל. רק הרעיונות, זה כמו שהזכרנו גם פעמים, הרעיונות זה רצונות. גם מחשבות, אבל בדרך כלל בשום רעבה כאילו. הרעיון זה הרצון של אדם מזדקח והתשוקה שלו, וגם המחשבות כנראה מזדקחות כתוצאה מההשתוקקות הזאת, אבל כמו שרואים, זה רק מזדקח, זה רק מתעלה, אבל זה לא מגיע למדרגה של אוויר עד ארץ ישראל ממש. שזה רק בארץ ישראל ובפסקה ו' מתבהר שזה לא רק למי שנמצא, אלא מי ש... בא או היה בא מפני שכבר היה, כלומר זה ממשיך את מה שכבר
הוא זרק, כאילו שגם מי שהתחיל לדבר בה אז הוא לא יכול.
כן, בדיוק, זה מה שאומר כאן, היה דבר השם, היה מפני שכבר היה, שהיה כבר. כן, אז קיצור, אז בסדר, אז כנראה שזה מה שהרב כאילו בא להדגיש פה. אני אומר, הסוגיה כאן, סוגיית אוויר עד ארץ ישראל, דל עדי וו זין, בכל הפסקאות האלה, על הבסיס שארץ ישראל נותנת לכל העולם הרוחני של האדם, לכל המדרגות העליונות שלו, הבסיס של הבריאות הנפשית, הרוחנית, שעל גביה אפשר לבנות את הבניינים הכי גבוהים. זה מה שהמסגיר. אז אתם רואים עכשיו, זה נראה לי שזה בדיוק מה שאני אומר. העם מסיים, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. כלומר, הדמיון של ארץ ישראל... הוא מחכים. איזה החכמה? החכמה של ארץ ישראל, זה לא סתם מחכים. אתה בארץ ישראל, יש לך חוכמה קצת, אתה יותר, יש לך יותר, יותר חידושי. אלא, אתה יותר מתואם אל התוכן של האמת, ולכן אתה מגיע לאמיתות הרבה יותר עמוקות, הרבה יותר גבוהות, הרבה יותר עליונות. מכוון יותר ללמוד תורה, את התורה האמיתית, את התורה השלמה. אז מחכים, אני מבין כאן, במשמעות של, כמו שאמר בפסקה... א', עמוקי המחשבה הישראלית. זה ההחכמה הזאת, זה לא שכל חיצוני, אלא חוכמה שהיא חוכמה פנימית, חוכמת הרזים של המפגש עם החיים בעצמה, עם הקודש בעצמו. אבל אני מבין שגם המשמעות היא מחכים גם במובן של נבואה כאילו. הדמיון של ארץ ישראל הוא זה שמוביל לנבואה. מחכים. אז נכון שמקור המשפט הזה בגמרא במסכת בבא בתרא, בדף קופון ח', שם כתוב שרבי זרע אמר משהו כשהוא היה בבבל, כשהוא עלה לארץ, הוא שינה דעתו ואמר אוויר עד ארץ ישראל מחכים. שם המשמעות היא לא ביחס לנבואה כל כך, אבל אלא ביחס להחכמה, כאילו בהלכה ובלימוד תורה. אבל אני מבין שהרב כאילו לוקח את המשפט הזה עד הסוף, כאילו לא רק מוציא אותו עם ההקשר שלו שם בגמרא בבתרא, ולוקח אותו למשמעות העמוקה שלו, שהדמיון של ארץ ישראל, ברור שהוא גם מברר את ההלכות, אבל הוא גם, למה? כי הוא תואם את הפנימיות שלהם. אז ממילא הוא גם שייך להחכמה העליונה של נבואה. זה כנראה אוויר עד ארץ מחכים. בואו נראה טיפה הדבר הזה עוד קצת. תראו, יש באיגרת תקב"ט דברים של הרב לרב לרדב"ז. הוא כותב ככה, בייחוד תמאני על עצתו לצאת לחוץ לארץ לקבל רבנות. הרדב"ז רצה לזרוק את הרב מהארץ. שהוא לא, זה כי הוא עושה פה את היתר מחירה וזה, הוא אמר לו, תחפה לרבנות בחול וזה, תעזוב אותנו. הוא אומר, לא מבין מה אתה מציע, בגלל שממש אם יתנו לי מלוך חללה דעלמה בשביל רגע אחד של נשימת אווירה הקדוש של ארץ ישראל, לעומת זה, אם כל כסף וזהב שבעולם יתנו בשביל נשימה אחת של אוויר התמה של ארץ עמים, בו זבוז להם. זולת, אם יזדמן איזה צורך גדול בשביל קדושה כללית, שאז הבטיחונו קדושי עליון שכשיוצאים לחול, על מנת לחזור, באופן מצווה על פי התורה, תשמע, אתה שומע מתן, הולך אוויר ארץ ישראל עם הדבק באהבת ידידות קדושתה. חידוש מעניין מאוד. שהרב אומר כאן, הבדיחון הוא קדושי עליון. האוויר של ארץ ישראל, הוא הולך ביחד עם מי שיוצא לצורך גדול, בשביל קדושה כללית, בשביל מצווה, הוא סולד מזה מאוד, אבל האוויר של ארץ הולך איתו. הזכרנו בשיעור הקודם, נדמה לי שהרב חרלאפ כותב הרב צבי יהודה על ההשגות של הרב בחוץ לארץ, שזה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות השגות של חוץ לארץ, דברים כאלה, חייב להיות שהאוויר של ישראל הולך איתו ביחד. זוכרים? שאחרי שהוא ראה את ראש מילין, אז הוא כתב ככה הרב ציודה, שזה לא השגות שאפשר להשיג בחוץ לארץ, ברור שהאוויר הולך איתו ביחד. הוא אומר כאן שקדושי עליון, כשיוצאים לחול, הבטיחונו שכשיוצאים לחול, על מנת לחזור, וגם לא לטיול, אלא על...
רק להיתרים שיש בהלכה כאילו.
הוא אומר, באופן המצווה על פי התורה, ו... בשביל קדושה כללית, לא סתם.
זה נמודה. אני רוצה לפרנסה נגיד, כל היתרים שכאילו...
נראה שזה לא על זה נאמר, מה שיוצא לפרנסה. הרב מדבר כאן על מציאות שאדם יוצא לקדושה כללית. אתם מבינים, כן, הרב רומז כאן כאילו גם למה שהאיתו, תכף נזכיר את זה, נקרא לכם פה משהו מדברים של הרב זוסמן. אז הוא אומר, שאל תכון הוא קדושי עליון שכשוצים יכולים מעט לחזור באופן המצווה בתורה הולך, אוויר ירצה לי מדבק באהבת ידיעות קדושתה, ובדרך רוחני גם המקום שעומד עליו יש בו קצת בחינת קדושת ארץ ישראל. אבל לעזוב את מקום בית חיינו ולצאת לחוץ לארץ שדומה כעובד עבודה זרה, תמה יקרא על יצא כזו שיצא עם פיגר הרבה. כן. עכשיו תראו. בגלל הפרמוס על השמיטה. כן. תראו. אני רוצה לקרוא לכם משהו שקשור גם קצת לפסקה ו, ששם הרב אומר, הרב אמר, פעולת תורה קדושה נקראת בארץ ישראל פועלת תדיר, גם אם הזדמן הדבר ויצא האדם חוץ לארץ, זה הקשר בין הפסקאות, שאדם יוצא על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכרחת. הרב כתב דווקא שצד על ידי טעות או סיבה מוכרחת. תשמעו סיפור, עדיין שמעתם אותו פעם. אני קורא מתוך ספר שנקרא מבחיר הצדיקאיה, מכירים את זה? לא מכירים? זה הרב זוסמן. הרב זוסמן היה מקובל ירושלמי שהתלמיד של הרב חרלאפ. הרב נריה, שאנחנו מכתבים, ביקש לנו לכתוב, ספר לו קצת על הרב, כי הוא פגש את הרב וראה אותו. ואז הוא כותב ככה, תשמעו. סיפר לי אחד מיקירי ירושלים, ששמע מאיש אחד ששאל פעם את הרב זוננפלד, אם יבנה בית המקדש בזמן הזה, את מי אתה מציע לכהן גדול? אז הוא אמר, מיד, את הרב. אבל הוא אומר, לכהן גדול, אבל לא לרב ירושלים. בסדר? כתוב ככה. סיפר לי הרב חרלאפ, כי בשנת תפרש עין דלד, התכונן הרב לנסוע לחוץ לארץ, אתם יודעים למה הוא רוצה לנסוע. הוא רצה לצאת לאספה של אגודת ישראל, כדי לדרבן את כולם לעלות לארץ, ושיהיו מי שיבנה את הארץ, יהיה צדיקים ויראי שמיים, ומה, איזה גדולות ונצורות הרב ייעד למסע הזה.
יציאה מארץ לצורך הארץ.
פה, איך אומר כאן? לצורך קדושה, לצורך מצווה כללית, וכמו שאתה אומר כאן, אבל למה הוא אומר כאן לצור, על ידי איזה טעות או על ידי איזה סיבה מוכחת? תשמעו מה כתוב פה. הוא התכונן לנסוע, להשתתף בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל. הרב חרל"פ נסע ללוותו במרכבת סוסים. לאן? לנמל, ליפו. בדרך שקעה המרכבה בביצת החול. תחפרו. מאוד היה קשה להוציאה משם, הם לא הצליחו לצאת. בתוך כך אמר הרב חרל"פ, כי כנראה מן השמיים מעכבים אותו לצאת לחוץ לארץ. עכבים. יש פה רמז, הרב חרל"פ, תוקעים אותך פה, לא, כנראה אתה לא צריך לצאת. הרב בשומו זה שקע במחשבות עמוקות כחצי שעה. אחרי זה ישיב למרן הרב חרל"פ, כי לעניינים גדולים כאלה, שהוא מתכונן לפעול בחוץ לארץ, רק סוסים מסוגלים לעכב. עכשיו, מה התברר? שזה היה נכון? התברר, הרי אתם יודעים, הרב יצא, התבטלה כל הכנסייה של אגודת ישראל, בגלל שפרצה מלחמת העולם הראשונה, בתשעה באב, התפרצה, ו... הרב נתקע שם 6 שנים.
אבל דרך זה פעל את בלפור, לא?
נכון, פעל הרבה דברים, הרבה שחרר מלא מהצבא האנגלי ממוות וכל מיני דברים שהוא עשה שם. אבל אני אומר, לכן אליי, הרב חושב כאן, תראו, אני עכשיו אומר כאן, זה קצת טענה של מחקרים. הרב אומר כאן, על ידי טעות ועל ידי סיבה מוכחת. אולי הרב מסתפק, האם מה שהוא עשה זה היה טעות אולי? אולי הרב חרל"פ צדק? או שזה לא, זה לא היה טעות. וזה הסיבה מוכחת, הוא חייב לצאת בשביל זה, הוא עוד יסתפק בדבר. לא יודע, יכול להיות. אבל הרב אומר, לא משנה, ככה או ככה, הרי גם הנבואה כשחלה בארץ ישראל אינה פוסקת גם בחוץ לארץ. אז גם רוח הקדושה שנקלטת, היא ממשיכה לפעול גם בחוץ לארץ, למרות שאדם נתקע על ידי טעות, על ידי סיבה מוכחת. היה דבר השם ליחזקאל, בארץ כסדים היה, פני שהיה כבר. אפשר להבין את המשפט הזה בשתי אופנים. בעיקרון לא אמור להיות. אבל למה היה? טוב, כבר היה, אז כבר המשיך. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מפני שכבר היה, זה סיבה למה? זה לא, טוב, אין ברירה, בכוח הנרץ זה ממשיך. היה כבר, אז זה ממשיך. למה זה ממשיך? כי גם מה שהוא בחוץ לארץ הוא המשך של זה. האוויר ממשיך להופיע על זה, אז מפני שכבר היה, אז זה ממשיך. טוב. אז... בסדר, יש פה בסדר, יש פה עוד כמה דברים שרציתי להגיד, אולי את האיגרת של הרב הרב חרל"פ, גם כן אביר הדרך ישראל, טוב, לא משנה, כבר לא מספיק את הכל, אבל בפסקה יש פה עוד כמה וכמה דברים שרציתי להראות על בירורי הקודש, הקדושה שהרב דיבר עליהם פה, הרב טאו ציין בספר שלו מדבר קדמות, יש פה דברים במדבר קדמות של הארי הקדוש על הבירורים של הצדיקים עושים בחוץ לארץ על ידי היציאה שלהם. אז אם תרצו תראו את זה פה בסימן י"ז, המדבר קדמות, נשאיר את זה על הבימה. בסדר, עוד לא הספקנו את כל הזה, אבל בסעיף ו' ההדגשה היא קשה לסבול את אוויר חוץ לארץ, זאת אומרת, אוויר עד ארץ ישראל, כמו שהזכרנו בהתחלה, בסעיף זין, עוד פעם, אוויר עד ארץ ישראל. הנושא הוא, בכל הפסקאות האלה, כך אני מבין, ד' ה' ו' זין, זה על הבסיס הבריא שיש בארץ ישראל, מצד כל מיני דברים, גם מצד הנאמנות, המסירות שאדם מסור למחשבותיו וגילותיו ודמיונותיו חוץ לארץ, תכונת הנאמנות בארץ ישראל, הנאמנות בסעיף ד', הדמיון בסעיף ה', הרוח הקדושה שסעיף ה' וו' הם קשורים, ממשיכים גם על אדמה טמאה של זה. הרב קורא כאן בסעיף ו' לדמיון בארץ ישראל צל צח, צללים של הצחות, צללים צחים ותיאורים. ואחר גם פסקה ז' קשורה גם כן לסוגיה הזאת של הבסיסים של ארץ ישראל, הבסיסים הבריאים, התיאורים, הקדושים, שעל גבם יכולים להופיע המדרגות הגדולות של עם ישראל. אז טוב. לא הספקנו את כל ו', אבל לא נורא, נתקדם בעזרת השם לזין חץ, מתי נתקדם אני כבר לא יודע, אז בסוף הזמן, אבל להגיד כאילו מה, להגיד ש...